ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ישנה הגמרא בברכות על השינויים, על המסענת הגמרא שמכניסים ב-18 בספר נתיבה. כולם מרגישים שזה מתבקש ככה, אבל מה התוכן של השינוי הזה? זה מופיע בעמוד ראש העניין. המלך הקדוש. יש לזה גם משמעות מיוחדת, כי זה גם כן המסקנה של הדין בגמרא. למשל, המלך המשפט לא חוזרים, גם אם הוא יודע בוודאי שלא אמר המלך המשפט, אם זה כמובן תוך אחרי, וגם אם הוא משופט. לעומת זאת, דעת הקדוש חוזרים, הם בוודאי שלא אמר ובספק. לא הצלחתי לברר מאיפה הקטע הזה לקוח. נכון שהגמרא מופיעה בברכות, אבל באל יעקב זה לא מופיע למה? זה הלכה. זה לא דבר הלכה. הרב ישב עם הפירוש של הלקט של אל יעקב, והוא כתב. אז להגיד הוא חזר את הגמרא סתם קשה לי, ולא, יש מה שנקרא אחרי קריאת המגילה גנזי הראייה. זאת אומרת, הוא הרי כתב בלי סוף על כל מיני קטעים, על כל מיני דפקים, על כל מיני פנקסים, ורבי יהודה לא יודע מה הוא חשב בטווח ארוך. זאת אומרת, מה לעשות בקטעים הללו שהם לא קשורים לטקסט, אם הוא חשב סתם להשאיר אותם כלקט, או לעשות משהו, דבר לא מסודר, סתם שמסודר, כמו שעשו הבנים, מה זה לאחד הבנים של הרבים במציאות שפירה, בנו של יעקב, שישיבה היום, הוא בחור ש... בדרך הטבע הוא התפנה לדברים הללו ושולט בכל החומרים האלה. אם אני יודע, וחשבו לי לא רק מבחינת הסקרנות, אלא גם מבחינת היחס אל הקטע בלך המשפט של מה נראה. אז קודם בואו נראה, ריש אני ג' ריש אני ב' המלך הקדוש. הדוגמה הזאת אמרה לך אני כנינה סבא משנה לרעב, כל השנה כולה אדם מתפלל לאל הקדוש מלוכן את היום המשפט. חוץ בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים שמתפלל למלך הקדוש ומלך המשפט. עניין הקדושה הוא, הגישה היא מאוד יסודית. זאת אומרת, המלך הקדוש, אז אנחנו מדברים על היחס, למה כל השנה כולה זה שייך לאל, ולמה בסרט באמת שבא, התפיסה הזאת עוברת שייכת למלכות. עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית טוב וקדושה, ואפילו הפעולות השפלות, כי הן בפעולות הקדושה, הן בפעולות הקדוש, פעולה שהיא לתכלית שפל כולה. זה דוגמה קלאסית לכלל מבוססים מאוד שהוא הבריע אותו. זאת אומרת, הפעולה שיכולה לצאת מהעיר בקטע זה לא רק פשט במלך הקדוש, זה פשט בקדושה בכלל. אפילו היה דברים, אם לא תוכל לדבר את זה בעל פה, אני לא זוכר שאני מתמעט שם ב... בואו נתרגם, התיאור זה לא מילה מבין, זה היה מפתיד לומר על תרגום מנהל תק. למשל, האחוזר נרכב בערבית ומעתיקים אותו לעברית. מעתיקים מזיזים אותו. תרגום זה רק מעברית ללועזית. בואו נעתיק ונתרגם את הקדיש. ידעת מתקדש מאין רבה, למה הפייטנים נאלצו במרכאות לומר דבר כזה, כי לא מצאו את המילה שהיא למעשה מכסה את מלכות השם בעבר, מלכות השם בהווה ומלכות השם בעתיד. אז המציאו, אני מכיר את הפליטים האשכנזים, הפליטים האשכנזים בראש השנה, השם, אם אתם יודעים, השם מלך שבא לבועבד, השם מלך, ואז כל מיני, זה טוב, כמובן באיזה צורה אומרים את זה, אז החזן אומר השם מלך, אתה אומר את ההמשך, השם לא, השם מלך, וחוזרים בזה, וחורזים בזה, של הפסוק הזה מידע על החיסרון שלא מצאו דבר כזה. אז אמרו השם מלך בעבר, השם מלך בהווה, השם מלך לא למועד, אבל זה מעיד שהם לא מצאו מן המוכן, ולכן חבריקו. קשה לי, אם יש מקום אחד, אני לא זוכר, נדמה לי אחים של הגר"א אמר, כמו שראו בפסוק, השם מלך, השם מלך, השם בא. ואני לא זוכר את זה. על כל פנים, אני מבין עכשיו לדוגמה רבה, איך התרגום משתנה, הוא איננו נאמן למקור, בגלל הקושי, בגלל הקושי פילוסופי. אז כמו שאנחנו רואים שאתה רוצה לומר, הקודש, שאמרת מילה קודש, אמרת ערך. הקודש ברוך הוא, אז אתה כבר אומר משהו על הקדוש ברוך הוא. אז בעברית אנחנו לא מבינים, לכן אנחנו אומרים בארמית קודשי אביב. על כל פנים, מושג הקדושה הוא אחד מן המושגים המיוחדים שכשאנחנו מבטאים אותו, אנחנו מתקרבים כנראה בצורה מקסימלית לסור, ל-X, לדבר הנאמן. אז הוא הביע פה כלל, ואמר, עניין הקדושה, שכל הפעולות אלה תכלית טוב וקדושה. כל מה שאתה עושה, יש לו משמעות. ואפילו הפעולות השפלות, פעולות שהן טכניות, שהן חומריות, עורכי דעת, אפילו הפעולות השפלות, למה זה קשור לקדושה? כי אין בפעולות הקדוש, כן, בפעולות הקדוש, פעולה שהיא לתמיד שפלת. אין דבר קדוש. כל מה שאתה עושה זה דבר, אם אתה יודע, שהוא קשור לשול לדבר. על כן, האיש הקדוש, כל מעשה לשם שמיים, הוא מתכוון למה שהרב בראשונה פרטים מדבר על כל מעשה לשם שמיים. אך יש הבדל בגילוי קדושת הנהגת השם יתברך, הראויה לשם מלך, ובגילוי קדושת הנהגתו הראויה לשם אלוהים. האל הקדוש לעומת המלך. כי מצד הכלל, כינוסו של הקדוש ברוך הוא עולה גם מן הרשעים, ויהיה בהם צורך לעולם. זאת אומרת, כשאתה מסתכל בדברים, אין שלילה. גם השלילה יש לה תפקיד. נניח, התפקיד בשביל לבטא את השלילה, לבטא את המרחק בין לבין החיוב. אז כינוסו של הקדוש ברוך הוא עולה גם מן הרשעים. אי מה שהרשעים הללו הם בכלל לא נצרכים לעולם. מה בכלל? הרשעים הללו אין להם מקום בעולם, יש להם מקום בשביל לבטא את הדבר הזה, ואין מצור לעולם. אלא שהרשע אינו ראה לעצמו שבחר בדרך הרע. הרע הזה הוא שלימי מהבחינה הסובייקטיבית. מה היית את הדבר הזה? הרע הזה שבוחר בדבר הרע. אחרי שאתה בחרת את הדבר הרע, אפשר ללמוד לך דוגמה לשלילה, אבל באופן עצמי, אז בסך הכל, אין דבר שלילה. כל דבר אתה יכול למצוא בו איזה נקודה חיובית. ser از המעשה שעשה אדם, אדם שלילי, אם אתה מסתכל מבחינה גלובלית, זה גם חשוב. זה גם חשוב, כי כינוסו של הקדוש ברוך הוא, אמר לו את כינוסו, דברי שבע, דברי כינוסים, שאתה עובר ועובר לו, למשל, מה יותר שלילי מהנאציזם? מה יותר שלילי מהשואה? מה יותר שלילי מרומאים שנכנסים למקדש ואוכלים ושותים ומחריבים אותו ושורפים אותו בפנים? שמה שאתה אומר, אין לזה שלילה. איפה יש לנו דוגמה של התייחסות שלילית, נניח לחורבן? איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא גיבור? הרי זרים מקרקרים בהיכלו ומשתוללים בהר הבית. בא ירמיהו, אמר לו הנורא, מהו השקט הזה? ולמה קוראים השקט הזה? שהחזירו עטרה ליושנה. מה זאת אומרת? אם הקדוש ברוך הוא לפי משה רבינו הגדול הגיבור והנורא, על מה שנושן עליו גם, אז איך הם ראו גם, מה מדרת מה שמדרת הדרוס הגמרא הוא אדיר. מה כתוב? מתוך שידעו באלוהיהם שאמיתינו לא כזבו בו. אם ירמיהו היה אומר הגדול הגיבור והנורא, היה כזבן, הוא היה שקרן בלב שלו, הוא יודע שהשם לא בסדר, הוא ברא שכין להשם, זה דבר דניאל. אז מגיע להם יישר כוח על מה שהם, מי שלא מזדהר עם מה שאומר בתפילה, איש אמיתי. לא בא לו להגיד, הוא לא אומר. העון שהכנסתם לא אמרו, אין להם גבולות. הקדוש ברוך הוא יכול לראות מיליון יהודים נשרפים זאת אומרת, השתיקה הזאת היא גם חלק מן האמונה. הרב לאו אבא מספר, היה ילד בנסה שהיה שואה, הוא הגיע ארץ מיד אחרי השואה, היה ילדו, אביו היה רב, הסיפור היה רב, ובגיל ארץ התחילו להצטעצע, אבל היה לו לא אבא, לא אמא, אז כל אחד היה אפוטרופוס שלו, היה רב בקריית מוצקין, היה דודו, הרבי מימון, בבית ישראל, היה חבר של אבא שלו, אז הזמינו אותו אליו, ותראו אותו, עוד לא ידעו, ותראו על השואה. ובזמן שאני אספר את זה, גם כן בתוך השם של הרבות. וזה מדובר על הילדים שלו, הוא נשאר הרביע לביבור. אשתו ילדיו כולם נשרדו. אז הוא אמר, האם אין אין פורותיו שהוא רואה את כל הדברים האלה ושוטט? כיום, אז כמובן שאדם רואה את האשן שולט מהנדורה של אבא שלו. הוא מתכוון לומר, בדבר הזה שהוא נוראי, אתה יכול גם לראות את זה. ואם השתקן, הרי אתה מאמין בקיומו. אז אתה מצפה את התגובה שלו, והתגובה לא באה, אז זה שלא באה התגובה, זוהי העוצמה. אז הקדוש, אתה אומר, כיבוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מאחור, עולה גם לרשעים. אתה יכול? מה חיוב יש בדבר הזה? כשאתה מסתכל על העולם, על הפענה של הקדושה, אז אין שום דבר שלילי. כן.
מבחינת הקדושה ומבחינת הייחוד?
מבחינת
הייחוד?
ייחוד. הרי אמרתי מקודם, שלמעשה אנחנו לא יכולים, מבחינה מתמטית, נכון יהיה לדבר על אלוהים כ-X. על X אתה לא יודע כלום מלבד ישותו. אלא אתה לא יודע שום דבר. אז אנחנו מבקשים כמה מילים לכל מי מתקרב לדבר הזה. אז אתה יכול לקרוא לזה ייחוד, ואתה יכול לקרוא לזה קודש, אלה לא מילים שהן זהות לגמרי עם העניין הזה. אז, והנה, אני חוזר, והנה המלך מבחין בין טוב לרע, ואת הרע הוא מחלל, ואינו סובלו כלל. אמנם, מצד המידה האלוהית, הכל נכלל בכלל הטוב, כי הרע יסובל מצד שישוע חדאית יהפך לטוב. למה כן יש משמעות לזה? יש משמעות לזה לומר, יש רע בעולם, ותראה איך אלוהים ממשיך להנהיג את העולם גם כשהמסעות השליליות. והנה, כל השנה סובל הקדוש ברוך הוא את הרע. למה הוא סובל את זה? כדי שישובו ממנו בעשרת ימי תשובה. דהיינו, אני כמובן לא רוצה לומר שהקמת המדינה זה תמורת השואה. מי יכול להגיד שמי אחד שווה לה להרוס כל העולם כולו, אבל העובדה שהקדוש ברוך הוא לא הזניח את עם ישראל, הרבה שהיהודים נזכרים כל כולו רציונל, הוא כותב, הוא ראה את אירופה לפני שנסע לאמריקה לפני השואה, הוא אומר שמבחינה רציונלית אחרי השואה הוא חשב שהיהדות לא משתנה. משום שהיהדות טובה, אם יהיה משבר כזה, זה לא יהיה משהו נשארו. מה שקרה אחרי השואה, זה הרי פלא על כל פלא, איך העם היהודי נשאר. ואיך זה לא בא להתבולל, ולמר את הסיפור. נדמה לי שעד היום, הוותיקן למשל, לא מכיר בירושלים כבירת ישראל.
גם אמריקאים.
אמריקאים אבל שנציג אמריקאי בא ומוגש לראש הממשלה בירושלים. אני זוכר שבעשרות שנים של הקמת המדינה, נציגים של אמריקה לא הגישו כתב האמנה בירושלים. עשו קומבינציה. מה הייתה הקומבינציה? כיוון שווייסמן גר ברחוב, או הוא היה נשיא הראשון. למה הוא גר ברחוב, או לסיפור אחר, בגלל הרחוב? קצת. יש מכתב. המכתב המכתב הזה לא מופיע בעברות בעיה. אני גיליתי אותו במכון ויצמן, הבאת אותו לרשויודה, הוא שמח עליו לדבר. ותאז יש עין גימן, עין גימן זה 1913. כותב הרב קוק לויצמן, בסוף עולם, הם היו נציגי שהוא היה רב יפו, הוא מציע להם למנות ישיבה גבוהה בימנה. הכפר הרבי בשם יימנה, זאת יבנה של היום. הוא אומר, יוהן בן זכאי ביקש מהספרסיאן, הוא מוזמן לי את יבנה וחכמיה. אז רואים שיבנה זה מקום תורה. הוא מציע שיאפשרו לו פילוח וספים, ובני ישיבה בקרם ביבנה, בני ישיבה גבוהה ולא הרעיון הזה לא יתבצע. עברו שלוש או ארבע שנים, פרסם לשם את עולם העולם. במשך קרוב לשנה היה קו החזית עובר עם הירקון. זאת אומרת, האנגלים כבשו את דרום ארץ ישראל, הגיעו לירקון, אין פה תל אביב יותר. חצי תל אביב. אתה מכיר את החוב דמיון בתל אביב. בחוב דמיון זה סמוך לירקון, יש שם מצבת פנים. המצבה הזאת קיימת עד היום. ושם כתוב שעד כאן הגיע המצביא האנגלי שכבש את דור ארץ ישראל מהפורטים. ובמשך שנה, קרוב לשנה, עמדו הצבאות, המילים, מחסית ארץ ישראל, והאחרים, הטורקים היו מהירקון צבאות. כותב הרב קוק לביידון, לויצמן, לחברה הציונים הללו, שראוי עכשיו, בזמן שארץ ישראל שוחררה בחלקה, להקים ישיבה. למה? הוא משתמש במובן בהקמה שהיה להם שם בעמק, ימי של הנקודה של הלכה, גם שיש מלחמה, ואם אנחנו נמצא שם ישיבה, זה יראה לעולם שמה שאנחנו רוצים לעשות לארץ ישראל ובשביל ערוך לארץ, לא סתם אנחנו רוצים להשתלט על אדמות, אלא נפגיע דבר בעל משמעות. שום זה לא רע. אבל ויצמן תפס הרעיון. ולכן הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה הייתה לפני תוך מלחמת עולם הראשונה. כי ויצמן תפס את הרעיון הזה ואמר, אם אנחנו, מה שאנחנו חשב על ישיבה, חשב על אוניברסיטה. זאת אומרת, שיש לעם היהודי איזה מסר רוחני רעיוני לעשות את הדבר הזה. אני חושב שכל האוניברסיטה היה מבנה קטן אחד על הר הצופים. עד שחנכו את הלוז הזאת, זה היה ב-1925, הרבה שנים אחרי זה. כשאנחנו אמרנו, יוחנן בן זכאי, אמרנו יבנה. ההתחלה של מכון ויצמן הייתה במכון זיו. זיו היה יהודי אנגלי באנגליה, שנתן הרבה כסף לויצמן שיבנה, ואז הוא בנה, למה הוא בנה ברחוב? הוא חשב שהוא ממשיך את רבי יוחנן זכאי. בסמוך לרחובות יש כפר בשם בן זכאי. קרן ביבנה, כל המקומות הללו אין זכר לעמודה של רבי יוחנן זכאי. אז ויצמן תפס את הדבר הזה וביקש כאילו להמשיך את העניין הזה. אז מה שויצמן כאן בנה את הבית שלו למעשה ארמון, הוא היה חימאי עשיר באופן אישי. ומנוריית קודם ביושר, בגלל המצאות שלו וכולי וכולי. אז הוא מנה שמדה, כן, ביטו. עד במשך שנה וחצי, שנתיים, אחרי הקמת המדינה, היו מגישים את כתבי המנה לויצמן בבית שלו. אז התחמקו, לא בתל אביב, כמו שרשו אמריקאי, לא בירושלים, כמו שאמריקאים, לא רשו. המוזנותים את זה, ברחובות, באיזה מקום שהוא, מקום נדחה, כדי להתגבר על הדבר הזה. אבל עד היום לא מקבל את ירושלים כבירת ישראל. כי זה סותר לכל האמונה הנוצרית. האמונה הנוצרית האמיתית אומרת שהיהודים הם מקוללים. כיוון שהם לא קיבלו את ישו, אז ממילא הם לא בסדר. השואה הייתה הסבר שלא נותנים לו ביטוי. הייתה הסבר טוב מאוד לנצרות, אני בנדם. אתם רואים שם היהודים הוא עם מקולל, שאלוהים לא רוצה אותו שאלה. הקמת מדינת ישראל זה סתירת לחי לכל האמונה הנצרית. השיקום של העם היהודי זה ממוטט אותם. נכון.
למה כמו שאנחנו מתמודדים עם השואה ואומרים שהקדוש ברוך הוא איתנו גם בשואה, הם לא יכולים להגיד שהם יכולים איזה משהו באמצע?
הם עדיין ברוכים שהם נהרגים.
לא, למה הם לא יכולים להגיד? טוב, יש לכם מדינה, אבל חכו תראו מה יהיה בהמשך.
סליחה, אתה צודק, זה התשובה שאנחנו אומרים, אבל לא אומרים, אתם רואים שאלוהים כועס עליכם, אתם רואים שואה. לא היה עוד במקרה בהיסטוריה שהרגו 6 מיליון של עם אחד. אז נכון שאתה תגיד האנטישמיות של היטלר וכו' וכו', אבל הנוצרים האמיתיים רואים בזה שלילה של העם היהודי, אין לו זכות קיום כי הוא לא קיבל את
זה. אבל לא היה מצב שהוא היה קיים בעולם ולא היה זכות קיום. לא, כאילו, כמו שאנחנו מתמודדים עם השואה, אם יש הקדוש ברוך הוא עשה לנו משהו
בעולם. אנחנו מתמודדים כי אנחנו, זה התירוץ היחידי שיש לנו, להם יש תירוץ טוב יותר מבחינתם, שהעם היהודי הוא עם שלילי, כיוון שנשלט, נשלט.
לא, אבל אני אומר, יכולים, למה שהם לא יקבלו את ירושלים כי הם בירה של עם ישראל, הם רק יגידו, בסדר, זה המצב עכשיו, אבל תראו מה יהיה בהמשך.
אנחנו, את הדבר הזה, אנחנו קיבלנו את ירושלים מימי טיטוס. הם אבל מימי טיטוס במשך 2000 שנה, הם רואים את עצמם כמנצחים, אז אין להם שום סיבה לקבל את הניצחון הזה. שמתונה להתאבר. הם ניחה להם, עקרונית אתה צודק, יכול להיות מבחינה אידיאולוגית, נגיד, הוגה דעות נוצרית, שבאיזה מקום שהוא, הקדוש ברוך הוא כאילו חזר בו, אבל הרבה יותר נוח לו לומר, העובדה שהעם היהודי הוא עם שהפסיד בהיסטוריה זה הוכחה שהוא תופעה שלי. על כל פנים, התקנה של המלך, המלך כמובן שהוא אחראי לכל המדינה, אז ממילא הוא אומר שכל דבר שלילי יכול לבוא לידי ביטוי, כולל גם שיש לו תשובה. על כן נקרא האל הקדוש, כי בצד היכולת האלוהית גם הפעולות השפלות הרעות הן לתכלית קדושה. האל הקדוש, דהיינו כל מה שקשור לקדושה, האל יכול לדעות. אבל בעשרת התשובה נקרא המלך הקדוש. למה? שאז הגיע הזמן של החוקים להשיעור, ואם לא ישובו חד ושלום, יתנהג איתם במידת משפט. וקדושת המלכות היא מתגלה בזה שאינו סובר דברים רעים משפלים. כשאתה אומר בעשרת הימים, המלך הקדוש, אתה אומר, המלך הזה לא נותן אשראי. המלך הזה לא נותן על החשבון. המלך הזה גובה על החלטה. אז כל השנה כולה אתה מנהל את זה. יבוא זמן, ואז תהיה לך אפשרות לעשות תשובה. אבל אם אתה לא עושה תשובה, אז הדברים הללו מתגלים מיד.
כן. אבל פה הרב פתח את הפסקה בעניין הקדושה. אז למה השינוי לא ב... יש שני אלמנטים, הקל והקדוש. אז למה השינוי לא בקדוש? זה בקל.
האל מאפשר את ההגדרה של הקדושה. במה הוא מאפשר? שהוא מניח לדברים השלילים גם כן להתקיים. המלך לא מניח לדברים השלילים להתקיים. ולכן, אתן לך דוגמה.
אין בהלכה דבר שנראה לנו מוזר. דברים שהאדם נוהג בהם יותר במשך כל השנה כולה, הוא שלא יעשה את זה לעשרת ימי תשובה. למשל בחוץ לארץ, למה זה גם פה ברוב, יש מה שנקרא הפלטר. לחם שנוכרי אוכל, אם זה מאפייה פרטית, הוא לא יכול לאכול היום. מדוע? כי אני לא יודע באיזה סירים, באיזה תנור עפה איזה הגוי. וחזקה שנניח הוא מרח את זה בשומן של חזיר.
גם
הוא פרט שהתקרב
אליו.
בבקשה?
וגם יש
את הסברה
שהתקרב אליו,
שאין כאן במאפייה. בסדר, בסדר. יש מקום להקל במאפייה. ההנחה היא שמאפייה ציבורית, הגוי לא... זה אולי חתיכת עדר לכל פיתות במאפיות של
המיון הקמא.
בבקשה?
מנפים את הקמא?
מנפים את הקמא זה גם יהודים בעייתים. אתה אולי מתכוון לומר, לא חשש בצד המאפה, אלא בצד התמונה הנוחים. אז פה למשל, ברוב יש למאפיות הערביות גם כמאשר. אני לא מכיר את היהודי שהוא המשגיח, שהוא בא ומדליק את התנור, ובתנור הזה יש מקום בהלכה, כלומר שזה לא מאפה של בור, בסדר. אבל על כל פנים, במקום שאין היסוד הזה, אז בכל מלבד נוחית של מאפייה ציבורית, ונפש. אז כתוב שגם מי שלא מיידר בדבר הזה, ראוי לו בעשרת ימי תשובה ליידר לזה. מה זה עכשיו עשרת ימי תשובה? עשרת ימי תשובה זה המלך. כל השנה כולה שזה בבחינת האל, אז הוא אומר, זה איכשהו יעבור. המלך הוא תקיף, הוא בודק כל דבר. לכן בעשרת ימי תשובה צריכים להיזהר מלאכות. ואם לא ישובו חס ושלום, יתנהג עמם במידת משפט, וקדושת המלכות היא מתגלית בזה שאינו יכול, שאינו סובל דברים רעים ושפלים, כיוון שמלך לא סובל, שם אין אשראי. מה זה הכנסה? מבקש כל חודש שלם ממה שאתה צריך. אתה לא משלם, מישהו להכיר המכתב, אבל מגיע ראשון בינואר, אני נכנס למחשב, גמרנו, אין שום דבר, איך אתה מקבל מיד, יבוא אליך מהקלין, יבוא אליך מהאיגון. משהו מעין זה יש גם במשפט. אפשר להאריך. אפשר באיזה מקום שהוא נתבוש, אבל בעשרת ימי תשובה הדברים הם הרבה יותר חדים. נמצאת הקדושה מצד מידת האלוהות היא שאפילו הדבר הרע הוא לתכלית טוב ועומד להיות מתוקן, לא יודע בדיוק איך, אבל נתת דוגמה עכשיו. והקדושה שמצד המלכות היא שאין רע במציאות מראה נדחה ונשאר רק הטוב. וממילא משעת הנהגת העולמות במידה של האלה הקדוש הוא אוהב את הדקה גם כן עם המשפט. הדקה היא לסבול את הרע, אתם רואים איך שהוא כבר פה מכין את התשתית לפעם הנוספת שאנחנו משנים בשמונה עשרה. בשמונה עשרה אומרים במקום המלך המשפט, זאת אומרת ברסים יגלה בתורה המשפט. המלך אוהב את הדקה המשפט, דהיינו מחבב את זה, אבל הוא לא מעמיד את זה בתורת התקיפה. והעברת המשפט היא שעל כל פנים הרע נסבל באופן שיצא ממנו טוב, ולא שאין לומר עצם המשפט, כי הוא אינו מתגלה עדיין. השם גם עשרת ימי תשובה, שהנהגת המלך הקדוש נתגלתה לדחות את הרע לגמרי. כאן נגמר תקופת ההמתנה. כאן נגמרה התקופה שנותנים לך ימי חסד, כאן נגמרת התקופה שלנו בהלוואה, באשראי, בכל מיני תירוצים שאתה מסתדר לפקיד השומה. הנה, מחר נגמר צ'קים מתקדם. לא מקבלים צ'קים, נכנס להם על הדלת, כאן לא מקבלים צ'קים, למה לא? כי צ'ק זה מה הוא אומר? אני... אתה לא מכניסת נייר, במובן זה אתה תקבל כסף. כאן, במקום, אני רוצה כסף ישר.
גם הכסף זה נייר.
הנייר של המדינה היא חייבה לשבת עם התקשורת הכלכלית. מה אומרת האידיאולוגיה של המדינה? שהאוצר של המדינה יש ערך של או זהב או כסף או ערבות מדינה. כל עוד שהמדינה ערבה, אז זה עובד. איפה יש לך דוגמה שהמדינה כמעט הספיקה והפשיטה לאירופה? ביוון, כל הגוש האירו וכל הסיפורים הללו שיש עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהגיעו למצב כזה שאתה נותן מיליארד בקשרי. כמו שיש שק פרטי ולפעמים יש מדינה בקשרי. וזה הסיפור של אינפלציה, וזה הסיפור של כל הסיפור הזה. אתה יודע בדיוק גם היה במדינה של לבין הדולר? אתה לא יודע, אבל אתה לפי אז תראו לך את הכלכלן גדול. אז נדמה, כשאתה בא ואתה הולך, אז אפשר לו שאם האירו מתחזק, אם הדולר מתחזק, יש שם מילה קישור. הרי כל הסיפור של הבנדה הזו, של יאיר לפיד וכל הבנדה שלו, שהם מצומצמים עכשיו. מה הם אומרים? אתם רוצים להיות כמו יוון? זאת אומרת, אם המדינה תוציא כסף, אם אתה תדפיס כסף, בלי יחס לקרנות שיש לה בפועל בפרטיפי בנק ישראל. אז נסתכלו על זה בעולם כמו אונייה. אז כשאני נכנס לתחנת דלק, אני נותן צ'ק, ההנחה הבסיסית של הכלכלה, שתרומת הצ'ק הזה יש לי חשבון בבנק. והבנק יכבד את זה. אם הצ'ק יחזור, וואו וואו וואו, לא עוזר, אני יש לי. דלק אני נותן לך בתור פנייה. אז האשראי הוא כבר הרבה יותר, כי האשראי מעין שהחברה הזאת שהיא עריבה, היא לא תתחמק, תגיד, זה שנתת האשראי אינו. איך היא נותנת לי האשראי? כי היא יודעת שאני מכניס את המשכורת דרכה, שיש לי נכסים לכל יסודות בכלכלה. עשרת דמי תשובה זה בלי תשובה. הסרט דומי תשובה זה בלי אשראי, במזומן, שבמקום אתה אומר. אז לכן אין, אני אומר מה שאנחנו משנים, האל הקדוש זה בגדול של הקפה. הקפה של דומי תשובה, הקפה לא. ובאיזה מקום שנותנים לך, מאמינים לך, בשביל כל מיני סיבות. מפני שבאמת התחושה היא סובלת גם את הדברים השליליים. אבל זה מגיע לכם. המלך, והמלך אין שם שום דבר על החבור. הכל חייב במימה. ולכן, בימים הללו מסיימים המלך הקדוש בשביל לבטא את היסוד הזה. זה כמובן גם העיקרון שמופיע בעמוד הבא, לפני המלך הקדוש. וגם שזה שם זין, המלך נפל.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.